יום חמישי פרשס בויז, שלום לכם. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור של אמונה מחוללת ניסים. פרסם במאמרי עינינו גל. סוחר מרחוד סיפר מה יש פלא, ניגש אליו אברך עם משפחה גדולה, משפחה ענקית. הוא מספר לו שלפני תחילת השנה נולד לו ילד, ולכן אשתו לא יכולה לפתוח את הגן הפרטי של הבית, איך שירדו להם בחודשיים האחרונים מהכנסות 7,700 שקל. ועכשיו, בקבזיין שבט, הוא אמור לערוך בר מצווה לבן שלו. הסופר מתקשר שהצילים מוכנות, הוא לא מסוגל לספר לבן שלו, וגם לא לסופר, שאין לו כסף לשלם. הוא רוצה לדעת, האם גם במצב כזה, מותר להמשיך ללמוד, או שצריך עכשיו לעיסוק מהצד. מחד הוא אומר, אני אברך רציני, מאידך, סכום כזה שחסר כל חודש, בפרט ערב בר מצווה, זה סחרור כלכלי לא פשוט. ענה לו אותו תלמיד חוכם, שאני לא יכול לתאר לעצמי עמידה בכזה ניסיון, אבל ברור שיש אברכים שאני מסוגלים להגיע לדרגה של אמונה חזקה, אפילו במצב כזה. טוב, עלה סבר וקיבל, חזר לגמורה. מיד אחרי אותו שיחה, ניגש תלמיד חוכם לאחד מהלומדים שההורים שלו עמידים ביותר, הוא שאל אותו, אולי הוא יכול לפנות להורים שלו באיזו בקשה של עזרה מינימלית לאברך? אותו אחד ענה לו ביבושת שמכיוון שתמיד פונים אליו, כל הזמן פונים אליו כאלה בקשות, זה לא יכול להפריע להורים כל הזמן. אבל ידענו לו הרפא, אמר, תבין, זה מוטל לך בדיוק כמו שזה מוטל עליי. כך בחשבון שיש כאן אברך עם משפחה ענקית, שעושה בר מצווה וקובזיין שבות, ואין לו כסף לתפילין, בטח לא ישר אותו. איכשהו שמע את התאריך, כבדה נשבט הוא קפץ. מה זה קפץ? יצא מהביס מדרש, חזר אחרי כמה רגעים, ובסר שיש לו את הסכום הנדרש לתפילין, הכי מהודרות. מה קרה? הוא נזכר שאבא שלו, עושה גם כבר מצווה בדיוק באותו יום לאח שלו. ומחודשיים כבר הוא מחפש איזה אברך שעושה בר מצווה באותו יום כדי לקנות את התפילין בשבילו. באמת הוא גם רצה את הסודת מצווה לשלם לקופה של דוקן באותו מקום שהוא גר, כבר דאגה למצוא איזה אברך שיעשה את הבר מצווה לבן שלו באותו יום, אבל תפילין אותו אחד כבר קנה, ועכשיו אבא שלו שמח להשלים את המצווה. אנחנו ממשיכים פרשת השבוע, לכל בני ישראל לרחץ כלב ללשון עיני. יש פה דברים נפלאים מכל ברמה, חודש שבט. מי ששומע על הכל חכומים, בדברים כאלה שהציות לא מביא לידי ניסיון גדול, הוא עדיין לא בגדר צטן, כי בעד שמקרה כזה הוא לא מקריב הרבה מעצמו. איזה בעיה לשמוע בכל חכם אם החכם לא דורש כלום. אבל כשאדם מגיע לחכם ושב בעצותם בניין פלוני, או כשמדובר בהוראה ציבורית שדורשת מאדם להקריב מעצמו, במקרה כזה כבר כאלה שמוכנים רחמון אל יצלן, לחשוב פעמיים, אם ישמע בקלו של החכם, ודי בזה כדי להציב אותו, תוך תוכה של קבוצת נפז לתמיד החכומים. ספר רבי יצחק זילברשטיין שליטה, סיפור מופלא אומר שכמותו, אומר רבי יצחק, לא שמעתי מאודי, אפשר ללמד שהציות המוחלט לדעת תורה מביא גם להצלת חיים, פשוט הגיע משמעי. זה סיפור שמובע בספר מהמורדכי של המשגיח, הגבון הצדיק, מורדכי מנחם שבוב זצל. הוא מתאר שם הרב שבוב, את האירועים שהתרחשו בתחילה. בתחילת מלחמת העולם השנייה, סוף ימי חודש אלו, שהצבא הגרמני כבר היה בדרכו לקמניץ. התוכנית הייתה שמקמניץ יעברו לבריסק. המשגיח אומר שהוא זוכר את הרגעים האלו, לקראת הראשון היה מתח נורא. הבניין של הישיבה היה על הדרך, מקמניץ לבריסק. הוא אומר איך שהוא ראה שאנשים פשוט בורחים לבריסק, מגלות מלאות, מזוודות על הכתפיים. כתבו למלט לבריסק, הייתה שם, זו הייתה עיירה מוקפת חומה, שם חשבו שבטוח יותר. מה עושים בני הישיבה? באים לשאול את מרב הרב, אמרו, עובר, נברח לבריסק או לא. הסיפור שלנו עושה כאמור בתחילת ימי המלחמה, וציין כאן כדרך אגב, אומר רבי יצחק זילברשטיין, שהחזוני שאמר שכל הדבר עובר חי, הנאצים לא יכלו לעולל זוועות ביהודים. המשגיח כותב שאחרי שהבחורים שאלו אותו, אז הוא הסתגר הראשי בחדר שלו שעתיים, במשך כל השעתיים, נמצאו הבחורים ליד הפתח של הבית שבו עובר, חיכו לשמוע מה הוא יגיד. פתאום הראשי יוצא ואומר, הרבה, כן, רב חיים בריסקה, היה אומר, שבע על תשע, זה לא הצעה טובה הנוגש, אבל זה פסק על אוכל. דיינו, שבינוגו למה שאפשר לחשוב, שכשאין צד חד משמעי לכמה לא כאן, זה צעה טובה שקוראים שבע על תשע, אבל זה לא ככה, שבע על תשע זה פסק. לכן, במשך השעתיים שהוא הסתגר בחדר, הוא חקר, עם הבריחה לבריסק, נחשבת כבדה צלו, שרק בגדר סופק. הוא הכריע שמדובר בסופק, כיוון שכך שבע על תשע עודיס. עכשיו אומר הממשיך הרז'וב ומספר, כדאי לשמוע תניסים ונפלאות שיצאו מהפסק הזה. בראש השון לפני מוסף, ראה אפשר לשמוע בחוש שהצבא הגרמני נכנס לקמניס. שמעו את כל שעתת הטנקים, הפחד בקרב בני הישיבה גבר והלך. המנהל הרוחני של ישיבת קמניס, הוא מפתור אליו, ביצועה בעל תפילה. הגש ברובר שרים תפילה מוסף, וברובר ישיב לו להתפלל. לפני חזרות השעת כבר היה אפשר לשמוע שגרמנים קרובים להיכל של הישיבה. המשגיח ניגש עוד פעם לראשי ושאל אם להתחיל חזרות השעת, אם עוד מעט צריכו להפסיק. הוא עובר לו להתחיל ולא להפסיק. בשעת חזרות השעת הגרמנים הגיעו לחצר של הישיבה, התקלו בחלונות, נפל עלינו פחד נורא מתאר הרב שבוב. הראשי בפשרת הפחד של הבחורים עלה על הבמה, על הבימה ודפק והכריז בקול, כבר אמרתי שלא להפסיק. האמת היא, אומר רבי יצחק זילברשטיין, תוך כדי הסיפור, שהוא עוצר ככה את הסיפור, הוא אומר שלא נתקלתי מעולם בכזה סיפור, למרות שבמשך השנים הזדמנו לידי סיפורי שואה רבים. הוא ראה איזה פלא, נמשיך עליו שבוב, במשך 11 ימים הגרמנים היו בקמניס, ולא נגעו לרעה באף אחד מהיהודים. עד רבה, היו מכבדים את היהודים, פעם אחת ספר משגיח בא חייל גרמני לבית שלי, מספר, הוא דפק בנימוס, ביקש מאשתי לבשל בביצים, אחרי שהיא עשתה, הוא רוצה לשלם, כמובן שאשתי הוא לקחה. הגרמנים גם שילמו לבני הישיבה כסף, כדי שיראו להם איך הדרך לבריסק, כשהייתה מרחק 15 קילומטר, הדרך לשם לקחה שעתיים בעגלה. הגרמנים תפסו לצורכם רק את בתי התפלה של הגויים, ולא נגעו לרעה, באף בית הכנסת בסמדרש, סדרה ישיבה המשיכו כרגיל, בין בתפילה, בין בלימוד. בוקר אחד נהיה רעש בישיבה, כשקם הגנרל מחכה לבסמדרש. אבל ראו איזה פלא. פלא נוסף, הם עמדו שם בפתח 10 דקות, והלכו כלעומת שבאו. המשגיח סיפר שלפני שהגרמנים עזבו את קמניס, נתנגש אחד מהם, לאחד מהבחורים בישיבה, שהאחיין של הראשים, שאל אותו, תגידי, לדעתך, מי יותר גדול, היטלר או סטלין? הוא לא ידע מה לענות. אחרי שהם יצאו מהעיר הגרמנים, אז הרוסים היו אמורים להיכנס. כך שהם יענה שהיטלר גדול יותר, הרוסים יחסו עם סטלין, גבר את חמת הגרמנים שעומדים לפניו עכשיו. תל עשה דשמיה, הוא ישיב בחוכמה, הוא אמר שעד עכשיו ראינו רק את הנגד הצבא הגרמני, כדי שהיה כובשו את העיר. ולכן אפשר לומר שהיטלר יותר גדול. עוד מעט יכנסו הרוסים, ואז נראה את הנגד שלהם, נוכל לתת חוות דעת עליהם. אז כיוון שכפי שסיפרנו, הגרמנים תפסו רק את בתי התפלה של הגויים, אז כשהם יצאו מהעיר, חלשו היהודים, שעכשיו הגויים הפולנים של קמניץ יצאו בהם פוגרומים, יתנו שהם שיתפו פעולה עם הנאצים, כיוונו אותם לבתי התפלה שלהם. אז הרב שבוב, שהיה ילד גרמניה, ידע את השפה הגרמנית, הוא נשלח אל הגרמנים שכבר עזבו את העיר, ומבקש להם לשלוח כמה טנקים, בשביל להגן על היהודים והגרמנים. הגרמנים הסכימו שיגרו טנקים לקמניץ להגן על היהודים. מישהו שמע פעם כזה דבר שהגרמנים יגנו על היהודים? והכל בסדר משגיח, בגלל פסק הלוך השוטריר ברובר, ששבע על תייסי עדיף. בגלל שכל אנשי קמניץ ציטו לדברים של הראשים והאמינו בדברים שלו ובפסקים שלו בצורה מוחלטת, זכו שהפכו, הגרמנים הפכו למגיני היהודים, כי היסוד הוא שהכל אחר תורה, ואם צייתים לה ולנושאי בגלל אומר הרב זילברשטיין, זוכים לניסים שכאלה. אנחנו משכים רבותיי עם יהלומים גדולי ישראל, כוחה עצום של אהבת ישראל. מה שסיפר הגאון רבי צדוקיה גרוסמן שליטה, מפיו של הגאון הצדיק המקובל בסולית רקמשי זוב, הוא מספר הרב גרוסמן שכל רבו שפדש היה עולה אליו, היה גר באיזה בית קטן, קיתון, בקטמון, רבים נערו לפתחון, מבקשים שיסתכל להם בידיים, לפנח תפונותיהם, והם מייבין גדול בסורטטי כף היד. ככה במשך שנים ארוכות הוא היה הכתובת לכל אחד שרצה למכון את המזל שלו. ככה במאור פנים ומתק שפתיים הוא זכה כרב המונים להבין שבשמיים. פעם אחת הספר הרב גרוסמן, שאלתי אותו, מה סוד ההצלחה שלו להשיב רבים מהאבון? מהי הדרך שהדברים שלו התקבלו על לב השומעים? אז במקום תשובה, הוא סיפר לי מה הסימדים שהיה איתו. סיפר שאחרי החתונה שלו היה גר ביפו, העתיקה, שהבן שלו גדל את חיים דוד, עד שחמת התורה, אז עבר לתל אביב, ועד הבסמדר של הבל זירוב, שם הבן שלו התחנך, בתמודו החסידי. סיבן שביפו הייתה להם דירה נאה, במרכז תל אביב הסתפקו בדירה קטנה, בשביל חינוך הילדים. יום אחד, פוגש אותו, אדם שלא שומר תורה מצוות, הוא אומר לו, עכשיו נזרקתי מהבית שלי עם הילדים בחובה של עיר. הוא הזדעזע, נלחם עליו, אחרי ידע אותו קצר, ביקש ממנו לתלוות אליו הביתה. מיד כשהוא נכנס לבית, אז אמר לרעייתו, הרבנית שלו מצווה גדולה, לארח משפחה שלמה בבית. חדר אחד לנו, חדר אחד להם. וככה מאותו יום הם התחלקו בדירה הקטנה שלהם עם אותו משפחה. ליל שבס, נראה בסרולית סוג זוהרות, הוא מקדש על היין, שורר בנעימה זמירות שבת. פתאום, בחדר הסמוך בוקים קולות צורמים של מכשיר הרדיו. בני המשפחה חשבו למחות, אבל רבי סחולי יצחוק מיד משקיט אותם והמשיך בשירי שבת, כי לא קרה כלום. כך גם היה בשבת השנייה והשלישית. חוזר על עצמו. הוא סחולי יצחוק שמרח כמשפחה חינם אין כאסף שותק, ולא מהר להם כלום, על חילול שבת והצער שהם גרמו לו בתוך הבית שלו. עד רבה. תחת זאת הם הושיב להם טובה תחת רעה, יודעת המצב הקשה של בלי המשפחה שהיה נפח במקצוע שלו, משגר אליו קליאנטים, מפציר בהם שיעשו אצלו עבודה. וככה, ללא אמרו דברים, התגוררה המשפחה שאינה שומרת תורה ומצוות במשך פרק זמן ארוך, שידעה שמשפחה חסידית שורשית, שרק וילון קל מפריד ביניהם, בדרך חיים שונה לחלוטין. אתה מכיר את רב פלוני פתאום של רבי צחול יצחק? בוודאי, רבי גדולי התורה בירושלים. אז אני תדע לך שהרב הזה הוא הבן של אותו אחד שהתגוררות לי בבית. הוא ממשיך לספר שבוקר אחד אותו שכן חילוני חצה את המפתן של הוילון וביקש תפילין. אמרתי לו בשמחה. אחרי שהוא חלץ את התפילין הזה אמר לי, תמיד שניתי את הדעת שינה גדולה מאוד, תפילה שיבר אותי על דעתי. עד שבחוצפתי הגדולה החלטתי להציג לך בשמרת שבת, בוא בבית שלך. אבל אתה בחרת בשתיקה. גם כשזה חזר כמה פעמים, נכנסתי אליי יפה, דאגתי לפרנסה שלי. הבוקר אמרתי לאשתי שאם היהדות היא זאת שמחנכת להמשיך להיטיב גם למי שמשיב רעת תחת טובה, אני רוצה להיות חלק ממנו. וככה עם הזמן, המשיך רב סרוליצר וסיפר, השכן חזר בתשובה שלמה, והבן שלו הזה שהתחנך בישיבה קדושה, זכה ונהיה לתלמיד חכם גדול. עד כאן הסיפור נפלא מגיליון אבת ישראל. אנחנו ממשיכים יום מדי לולה, השבוע היה יורצייט של רב סחבונים מברקה, הבן של רבי נחמן מנדל, שבסוף ימיו עלה להסתקע בארץ ישראל. מספר הגאון החסיד שמואל אהרן ובר, כשארבע מאות עלה לארץ, אז הוא התאכסן מההתחלה בבית של הרבי צבי שלמה, מלילום, שהיה גר באיזה גלטונס חוצר. שאומר שלהם העתיקה, לימים שכנה שם הישיבת חיילה, מטורפר. בכל אופן, תקופה קצרה לפני שהוא עלה, אז הוא שלח טלגרמה ללילבר, שהוא מבקש להתאכסן אצלו הבית, כמובן שהוא נענה בשמחה לבקשה שלו. שמח לקרוא אותו. זה היה למחרת פורים, כשהוא בא לתגור בדירה של הלילבר רבה. בפורים עצמו, צייר בשמולה, הוא זוכר הרבי מלילוב היה בגילוף, ונחל שאתה ים, כמיצוס היום, והוא הזכיר את בואו הצפוי של האורח רם המעלה, ביום שלו מחורת, וככה בצחוס לשם הוא אמר, אני מביא מחר הרב בגבולך, כן, המשכן הפסוק, ארבע בגבולך. כמובן לרמוז שהרב עומד לבוא מחר אליו להתאכן בתוך הבית. אחרי שבת הראשונה, ביום ראשון, השני, אז הרבי מאוצבוץ כבר להתגורר בדירה, באחדנסורכים, שבשכונת בתי מחסה. העלות הזכויות שם הייתה לירה טורקית, בעצם הייתה דירה עם חדר אחד גדול, זה בעצם היה דירה עם רהיטים. והיו מגיעים חסידי ירושלים להשתתף אצלו. אני אומר, שמואל אהרן, הייתה לי הערכה מיוחדת אליו, כי אבא שלי רבן צינבר, גם הוא היה מסתובב אצלו בביקור הראשון שלו בארצו, 20 שנה לפני זה. וגם אני הלכתי אליו. מספר שהרבי מלוב הגיע לבקר אותו, והוא מספר שבכלל הרבי מאוד וודקה, היה מדבר קצת מאוד, לא רואה עליו גדולות ונפלאות כמו צדיקים אחרים, הוא הסתיר את עצמו שלא יראו. אבל מה שכן ראה עליו, שמחה יתרה כשעלה לברבי הגיע, הוא שמח לקראתו, ביקש מיד לדבר אותו איזה דבר סתר הפרטיות, והוא ביקש מכולם שיצאו. כל מי שהיה יצא, אבל אני נשארתי בפנים, והרבי מבטובצק סימן באצבע עליי, מעלה לברבי, כאילו שגם אני יצא, אבל עלה לברבי אומר, לא נראה, הוא יכול להישאר. זה היה בשנת תפריש המחבב, שנה אחת לפני הסתלקות של הרבי של הרבי, מבטובצק. באותם ימים שפרצה בפולין תופעה של הרבליציה, של הקומדיסטים, בדומיהם. ואז הוא פתח אותי והביא את הצער לפני הלל ורבה על המצב של יהדות פולין המעטירה, שכל הדברים די כך שבת קמה באימה, קלה בחמותה, אפילו בתי החסידים החשובים ביותר, כי יש כאלה שהם יוצא לציין, שסתים מדרך הישר, הוא שאל את הלל ורבה, מה לדעתו הסיבה לזה שהמצב בפולין ידרדר כל כך? הרי יהדות פולין הייתה כל כך יפה ומפוארת מאות בשנים. אמר זה כל כך בצער, שאמר, אני לא יכול להיזכר מפולין לדבר ממנה בלי שאני אבכה על המצב העכשווי. אז כשהרבי לב שמע את זה, הוא פתח וענה, כשהוא המפליאה שהוא חושב שהמקור הזה, על מה שכתב הרמב"ם באיגרת המפורסמת, שכיוון שאוכלים דברים לא קשרים, נכשלים בטרפות, עולים החלקים הפסולים של המאכלים העקיבה על המוח, וכתוצאה מכך, השתבש המוח ואנשים האוכלים את המאכלים, השתבשים בדעות כזוות בכל מיני פסלנות. והנה ימשיך הלל ורבי בפולין, מאז ומתמיד, לא היה מצב, בבתי היהודים החרדים, לדבר השם שיוכנסו לתוך הבתים מאכלים לא קשרים. כמו נזרים ביותר על כל המאכלים, שיהיו בתכלית הקשרות. הכל נעשה בכל מיני ידורים. אבל בתקופה האחרונה התחילו להשתמש בשימורים שמלאים בבשר ודגים, שמביאים אותם מאמריקה, שבאותם ימים המצב שם היה בכי רע. גם במצב הקשרות ההפוכה ביותר. וזה הגיע לכל רחבי פולין, לכל הבתים של היהודים החרדים. אז עם אלה, זה מה שגרם לזה. כאמור, הסתירה הלל ורבי. לא לברב, וזה שמספר את הסיפור, שהרבי מיות היה מדבר מאוד קצת, היה מדבר מעט מאוד, ובאותו שעה הבחנתי שהוא קיבל את דברי רבינו שקרא למטרה והצביע לסיבה הנכונה באמתית. אני פתרתי את דלת, כולם נכנסו, ובזמן השיחה אומר, אף אחד לא היה שם, הסתבלתי לקלוט עוד ועוד את דבריהם. עד כאן הסיפור הנפלא הזה, שספר רבי הרב החוץ, ידריב שמיליק פורוש, הוא התפרסם בגילון נועל מאוד של אלו, שרשם את זה מפיו, הרב אהרון גלבשטיין. ואנחנו ממשיכים דף עמי בהלוכה, רבותיי. אנחנו עושים בשעה טובה בסימן תוף נון ג' האם ניתן לצאת ידי חובה במצא שמורב בה גם קמח של קטניות? ומה דין חיטה שקרסמו את התולעים? כך ועל עוד נושאים מעניינים. נוכל ללמוד ללמוד דפני והלוך, ולשמוע בשלוחה 2, בשלוחה 1, שוב מפי הרבנים הגאונים, לא לבטורה ולרבות מחד. הוא כדרכנו, נמד גם אנחנו נתניה דפני והלוכה. מצא שעשה משיטה ואורד אפשר לצאת בה, ידי חוות מצוות אכלה במצא בליל הסדר, לכתחילה, צריך להקפיד שבכל כמות של כדי אכיל הספרס, כן, כמות שנאכלת בתוך 2 עד 4 דקות, שהמצא הזו יהיה כזית, 33 עד 50 סמ"ק, לשתות השונות. מהחיטה והמצא עשויה ממני דגן אחרים ואורז, כך גם מצא שעושה מטערות של חיטה, אפשר מלא לגן, כי צריך להקפיד שרוב הקמח יהיה מעד לגן. אבל בשעת הדחק אפשר לצאת ידי חווה במצא שעשויה מחיטה ואורץ, גם אם אין כל כזית מהחיטה, בכל כדי חילס פרס, ותערות האחרות, גם אם הדגן מהווה מיעוד בתערות, אפילו, אבל בתנאי שיש כזית, בכל כדי חילס פרס. גגרי חיטה קשרים לפסח, שהתערבו עם גגרים שהחמיצו, מלאכות הקרקע וכדומה, וכמות הגרגירים הקשרים היא פי 60 מהגרגירים שהחמיצו. אפשר לתפור את התערובת לפני פסח, ואז החמץ בטל בתערובת. אבל רצוי לאפות המצות מקמח הזה לפני הפסח, כיוון שבאופן זה, החמץ בתערובת בטל לכל הדור. ולמרות שלכתחילה אסור לבטל איסור בתערובת, מותר לתחון את הגרגירים בגלל שהמטרה היא הבחינה עצמה, לא ביטול החמץ. יש עושה בולבר של גרגירי החיטה מיועדים בכל מקרה לבחינה, ואם מילא לא ניתן להחשיב את מעשה הבחינה, כי מעשה של ביטול איסור בתערוב. גרגירי דגן שנקצו בהם עכברים, אין לחשוב שהם יחמיצו מחמת הרוק שיופיע עכברים, ואם כמות הגרגירים הבלתי נגוסים היא לא פי 60, הגרגירים הנגוסים, אז לכתחילה צריך להסיר את אותם גרגירים נגוסים. חיטה שניקרו את הציפורים, גם כמות הגרגירים הבלתי ניקורים לא פי 60, לא צריך להסיר אותם, כי לא חושבים בכלל להחמצת הגרגירים בגלל הרוק שבפי הציפורים. חיטה שקרסמו את התולעים, אז יש מי שכתב שדין שלה כמו עכברים, אבל רבים חולקים וסוברים שהדין שלה כמו ציפורים, ולא חושבים בכלל להחמצת הגרגירים. עד כאן מיליון דפעמים מה לא חושב שילמד היום. אחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. את מצוות אכילת מצה בליל הסדר אפשר לקיים במצה שעשויה מחמשת מיני דגן, חיטה, סעורה, כספין, שבועל שועל ושיפון. אבל כתחילה צריך לקיים אותה במצוות של חיטה. מנהג מאשכנז ימות עולם לאכול לפסח אורז וקטיניות, דהיינו, תבשיל גם תבשיל שעשוי מהם וגם קמח ומאפים וגם שמן שמופק מהם. תחלקו הפוסקים המנהג הזה הוא רק שהם במצב שאילו היו דגן היו מחמציים, למשל שנשתפו המים, או גם מצב שבו לא היו מחמצים, גון בקטנית חיה, ולמה יש מנהג מאשכנז שלא לאכול אותם בכל צורה שלו. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, חמץ של גון שלא רואי לאכילה, אני לא בשול. הם מותר להחזיק אותו בבית הפסח. הישראל שקיבל פקדון חמץ מהגון בלי אחריות לשמירה שלו לפני הפסח, כשהגון הכריח אותו בדרך כלשהי. לקבל פקדון כזה בפסח עצמו, הוא לא חייב להוציא אותו מרשותו, גם אם החמץ מונח במקום שהוא עשוי לשעות בו מלאכים פסח. עליו להעמיד אותו מפני מחיצה בגובה 10 טפחים. שער איסור האכילה, ואומר שבתורה, כגון פירות תבל, שלא הפרושו מהם תרומות ומעשרות, מותר להחזיק אותם הבית גם ללא העמדת מחיצה בפניהם. רק בחמץ, בפסח יצריכו חזל להעמיד מחיצה בפניו, בגלל שאדם, נגיד באכילה שלו בשער מות השנה, עלול לטעות בקלות ולאכול אותו. כל כך החמיאו חכמים בחשש הזה, עד שיצריכו מחיצה למרות שהחמץ לא שייך לו. גם כשמדובר בפת שנפתה בידי גוי, כמו כן יצריכו מחיצה גם כשמדובר בחמץ שלא הולך להקמות שהוא אלא טעון בשול האופייה. ולא יקלו על סמך ההשערה שעד יסיימו בשול האופייה יזכר באיסור חמץ. ויש שמקל בקמח שיש בו רק חשש חמץ שאין צורך בעמדת מחיצה בפניו, אלא די בכיסוי. דף היום אותנו דבלי, באיזה שעה נמי סמן? ומדוע המליכו את רב לוזר בן עזר אל הנשיא? מדוע נסכל תרנגול בירושלים? כך ולא נשים מעניינים, נלמד היום במסכת מוחס דף כובדיים. אנחנו משכים דקה מתוקה, 60 שניות מאות כותל עד הפעמי. איזו הלוכה מיוחדת נפסקה להרשים מביוחאי. הגמור בסיפור, רבושר בן גמליאל, אומרת, ואותו תמיד רבושים בניוחאי, וצריך להבין, איך הכחיש רבושר בסמדו שדבריו הראשונים שאמר תפילת ערב וצרשות, ואמר רב גמליאל שאין מי שחולק עליו שחובה. אי אפשר להגיד שהוא חזר בו, שהרי לא רבושר שמר שזה רשות, וכך כתוב בתריסס. צריך גם להבין מה שמסיים את הגמרא בסוף כל המאי שבדף הרב, אותו תלמיד רב שעה בן רב שמעון בר יוחאי, ומה אליו כמיני? אז בספר מעשה רוקח, כותב לישר על פי דברי הגמרא, מפסיקין לקריאת שמע ואין מפסיקין לתפילה. אומר רבי יוחנן, ושאלו לו כגון רב שמעון בר יוחאי וחבי רב שתאירוסון ומונוסון, אבל כגון אנו, אומר את הגמרא, מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה. אם כן, אומר המעשה רוקח, שאותו תלמיד הלא רשב"י, שעד רבי יהושע עם תפילת ערב ותשעות החובה, ענה לרבי יהושע שעברו ההתחשות. אבל אחר כך, כששאל השואל, שלא עזר רשב"י, אמר לו שעברו החובה, ולכן נציין את הגמור בסוף אותו מעשה, אותו תלמיד, רבי שמעון בן חיה. אנחנו ממשיכים לחפץ חיים, רבותיי. חפץ חיים יומי. מוזמנים להצטרף אלינו, הלימוד היומי בספר חפץ חיים. אנחנו בהמשך להקדמה של החפץ חיים, הוא מוסיף להרחיב בחומש אבון לשנור ולמד איך זה גורם לכל הצרות. הוא מונה שם את מייסה המרגדים. זה לשנורק, כמו שמובר בחזק. בגלל זה נגזר עם גלות, כן? כמו שכתוב בתהילים. ואיס סויודו לאפי לא יסון בגויים ולזרוס עם הרוצס. מסברים שם פורשים. ככה. גם גזירת עבודת הפח מצרים זה היה בגלל לבוא לשנורק. אוכל נוידי עזוב או משהו שרבנו אומר הדוסים לעבירות. וככה מביא גם מהמדר שבית המשך תהיה כשתקיים יחד שבטי ישראל ולא אגודות אגודות. הוא מבאר שזה בגלל שמצב של אגודות אגודות נגרם על ידי לשנור בדרך כלל. הוא מוסף של דרך שמובא מה שסיפר הבן של החפץ חיים, רב ליב, שם הגאון רב טוביה עבד לונה, שבזמן שעה הייתה מחלוקת ברדין, החפץ חיים נכנס לישיבה, דרש בשעתיים, שיחה, בצער, במהירות נפש על עוון המחלוקת, ואמר לו בישיבה שעם כל החייבות שלו ללומדי תורה, מוטב לו שיעבדו אפילו 70 ישיבות, שייכנס בחברת כד בעלי מחלוקת ולשונו. דבר מוביל נוסף מובא בשמו, שהוא שמר החפץ חיים, הטעם שלו, דגיש בספר שלו, דברי הרמב"ם שבעלי לשנור אינם חלק לעולם הבא, אלא שלא רוצה להפיל כזאת פצצה לציבור. כן, זה גם כתב הרב מוישה שטרנבוך בשם הרב שטיינר זצה. שימו אותה התחזקות יומית, היום זה היור צייט של אבא סאלי. בספר עליו, סבא קדישא, אבא סאלי, הוא מספר שפעם היה לשליח ציבור מוסלם שהתפלל אצלו. והוא התפלל, התפילה שלו התאים והדגיש כל מילה יוצאת מהפה, היא תנועה כעוליו. ואבא סאלי ביקש שאדם אחר יגיד חזרת השם. ואחרי זה אמר לו, אבא סאלי, יש לך מדי תנועות, תדע לך, כשאתה עומד בתפילה, אתה עומד לפני השריבון של עולם אך ורק איתו, לא איתי, לא יושב, ולא היו שום נברא. מהיום ועלה, אל תנסה ליצור רושם לבני אדם. תשתדל רבותיי, להתאמת לעשות מסענו לשם שמיים, לא כדי ליצור רושם בעיני החברה. הבולטאר, וחיים ביום. עד כאן דברי נלם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבת שלום וכל טוב סלח.